שלום לכם, אנחנו הקורות בקול, תמי קצין, רותי חלבני, זמרות, מורות לפיתוח קול, מדברות כאן על נושאים שנוגעים לקול. והיום הנושא שלנו, נעשה ונשמע או נשמע ונעשה. האם תמיד חשוב להסביר כל תרגיל במילים? מתי כן, מתי לא? תמי, אני מזמינה אותך
לדבר.
יאללה.
שוט. אוקיי. אז נתחיל מהמצב הקל, כשאנחנו מדגימות תרגיל, והתלמידים חוזרים אחרינו והם נשמעים כמו שאנחנו רצינו, אז באמת מיותר לדבר על זה. בואו נמשיך, נעבוד על זה, נפתח לכל מיני מקומות, והכל יהיה בסדר. חבל בכלל להכביר מילים על הדבר הזה. אבל בעצם מטרת השיחה שלנו היא לדבר בעיקר על מתי זה לא עובד. ואז מה צריך לעשות? כשזה לא עובד, אז אנחנו נותנות הנחיה מסוימת, התלמידים מבינים מה שהם מבינים, עושים את זה בדרך שלהם, ונוצר איזשהו פער. הפער הזה יכול לפעמים ממש להזיק לקול, לגרום לבעיות קוליות, או פשוט להגיע למטרה אחרת שלא התכוונו אליה. אם זה חשוב לנו להגשים את המטרה של התרגיל המסוים, זו המילה להגשים קצת גדולה מדי, למלא את המטרה, אני לא יודעת איך להגיד את זה.
כן,
יש מילה שהיא חסרה לי עכשיו. אז חשוב שנדע איך לתמלל את זה בצורה מדויקת, קצרה, ולהעביר את הנוסח המדויק עם הפעולות לתלמיד, כדי שידע לעשות את זה בצורה נכונה. אנחנו הכנו כאן כמה דוגמאות שבעצם מראות על הפערים האלה, ואם אני מאמינה שאין אדם, אין אדם ששר ולא מכיר את זה, שלומד לשיר, ולא מכיר את זה, שיש לפעמים כמה דרכים לבצע את אותו תרגיל בדיוק. ועדיין נגיע לתוצאה אחרת לגמרי. בואי נתחיל, דוגמה ראשונה.
אז אפשר להגיד שלמשל אנחנו רוצים שלמישהו אין קול ראש מפותח, או הם קוראים לזה, או אנחנו קוראים לזה, אין מספיק צלילים גבוהים, או אי אפשר להגיע לפזמון, או משהו כזה, כשחסרים צלילים גבוהים. אנחנו יודעות שיש תנועות מסוימות שהן מעודדות כל ראש.
אצל רוב האנשים, נכון.
כן, בגלל סיבות אקוסטיות, לא צריך להיכנס ללמה בחרנו את U ואת E, התרגיל הוא עבודה עם U, שזה יכול להיות תרגיל של תרגיל צלילים על U, או סירנה על U, או את רוצה להדגים אולי איזה משהו מסוים שאת עושה?
כן, סירנה קודם כל.
כן.
זה... וואו, או סולם, ויש כל מיני דרכים להפיק את זה.
או אפילו תרגילים של וואו,
לזרוק את זה.
לזרוק את זה למעלה, או קולות של חיות, או משהו שמדגים את השימוש הזה ברגיסטר הד, נכון? מה יקרה אם מישהו ישמע אותנו, מישהו ישמע אותנו עושים את זה, ויעשה את זה לגמרי אחרת. למשל, וואו, כאילו מושך את הקול חזה למעלה,
נכון.
בעצם לא מגיע לכל ראש.
בדיוק.
אבל מבחינת התלמיד, תלמידה, כן, אני עשיתי את מה שהמורה עשתה. אני אותו דבר, רק בקול שלי.
בדיוק.
כי אין access, אין גישה לכל ראש, נכון?
כן.
וגם קורה משהו פיזיולוגי בלסת, בהרמה של הראש, בסגירה, שלא מאפשר את הגישה בכלל לכל ראש, נכון?
כן.
אז ברור ש... התלמיד אולי הסתכל ושמע אותי, אבל הוא לא ראה את כל הפרטים, נכון?
נכון, בדיוק ככה. מישהו במיוחד שהוא מתחיל, או שהוא עושה, עובד בטכניקה שהוא לא מכיר מספיק, הוא לא ידע להבחין בכל הפרטים הקטנים. ופה התפקיד שלנו, זה לומר מה אנחנו רוצות. אז למשל במקרה הזה, מאוד חשוב לשמור על התנועה, הוא תמיד סגורה וקדמית, כדי להגיע בקלות לצילי הראש. ולא סתם, אלא אפילו להחזיק עם האצבעות, ולעודד את ההצרה של השפתיים, כדי להגיע למקום הגבוה הזה בקלות, גם אם כשהם הגיעו אלינו, אין להם עדיין צילי ראש, וברגע שתמיד יודע, זה הפעולה שאני צריך לעשות ולהקפיד עליה, אני אגיע למטרה שלי.
בדיוק, וגם אפשר הרבה פעמים רואים נגיד דחיפה של הלסת קדימה, אני רוצה לעזור לעצמי להגיע לצילים הגבוהים, ויש דחיפה כזאת.
ואף אחד לא מרגיש שהוא עושה את זה.
נכון, בוודאי. רק כשנוגעים בלסת ומרגישים את התנועה הזאת, אפשר להביא, באמת אני עושה את זה, בגלל זה זה יצא ככה, כאילו, ואז יש הסבר. חייב להיכנס פה איזשהו הסבר שלנו.
כן.
ולא רק, אני חושבת שכשאנחנו עושים תרגילים של הדגמה, הרבה פעמים אני לוקחת איזה מחיקויים, כן, של ילדים, או של קול גבוה, או של איזה חיה, איזה יונה שעושה קו, 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 משהו על עדן החלון, או זה תור. זה נכון, אנשים יכולים בעצם להבין דרך החיקוי למה אני מתכוונת. אני לא צריכה להסביר בדיוק מה קורה אצלי מבחינה פיזיולוגית שמאפשר את זה. הם יכולים לחכות את הכל. אבל ברגע שזה נעשה טיפה יותר מורכב, מגיע עניין ההסבר.
כן. וההסבר כדאי שהוא יהיה באמת קצר וממוקד, וכשלא יודעים למה, אם המורים לא יודעים למה הדברים נשמעים כמו שהם נשמעים, אז הם אולי ישתהו יותר מדי זמן, עם יותר מדי מילים, הסברים ודימויים, כדי להגיע לתוצאה שהם מראש רצו, אבל הם לא יודעים מה פיזית, מה גורם לציל להישמע כמו שהוא נשמע.
ניתן דוגמה לתרגיל, שאני זוכרת ששמעתי אותו, ועשיתי אותו, וגם לא הבנתי למה אני עושה אותו, מדברת על המון המון שנים, לפני הרבה שנים, קו 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 קו, אוקיי? למה קו? למה קוף, למה בקיי, אוקיי? הוא, עכשיו אני מבינה, כן, ברור, head voice, סטקאטו, אני יכולה להבין למה אני עושה את זה, ואני גם מקלה על הכל בצלילים הגבוהים, למה קו? כי קוף מעלה את הלשון, את בסיס הלשון. הרבה פעמים זה עוזר לנו הרבה להפיק את הקול שהלשון טיפול אחורה. אז יש איזה רציונל לתרגילים כאלה, אבל הרבה פעמים הרוב האנשים שעשו את התרגיל הזה לא ידעו למה הם עושים אותו. אפילו היה נחמד להם, בוא נעשה את התרגילים הקו-קו-קו. אבל למה? למה? זה שאלות שבאות, ולא רק מורים לפיתוח קול צריכים להבין אותם, גם זמרים.
גם הזמרים, גם זמרים. נכון, נכון. השיחה הזאת היא באמת נועדה לשני הצדדים, כמו שאנחנו בדרך כלל משתדלות, כיוון שזמר, אחר כך הוא עובד לבד, אנחנו תמיד מדברות על זה וכולנו יודעות את זה, אנחנו עובדים בסופו של דבר לבד, רוב הזמן, ואנחנו נפגשים עם המורה אחת לשבוע, אחת לשבועיים, ואם אנחנו לא יודעים למה לשים לב, ואיך לתקן אותם, את הדברים שמפריעים לנו, אנחנו רק יודעים שמשהו לא הלך טוב, שלא הגענו לתוצאה שאנחנו רצינו. אז מה נעשה עם זה? אנחנו פשוט נעשה את אותו דבר שוב ושוב, ונקווה שזה יסתדר. אנחנו הרי יודעות שזה לא עובד ככה. עוד דוגמה זה למשל צורך בלפתוח את הפה בתנועות כדי להגיע לצילים הגבוהים בקלות. לא צילי הצעקה, אלא הצילים
המקסים או
המיקס או הראש, הצילים הטבעיים יותר שלנו. כשלא יודעים את זה, ואני מתפלא לפעמים לגלות שאנשים שדי מנוסים שלא יודעים את זה, אז הם ממשיכים להשאיר לפעמים את הלסת סגורה מדי, ואז הם מגיעים למעלה בצעקה, כמו שתיארת, הלסת בדרך כלל תתבלט, כי משהו מוכרח לקרות. הגוף כבר מגיב, הוא אומר, אני לא יכול לעשות את זה, הלשון מתכווצת, הלסת בולטת, כדי להגיע לצילים הגבוהים בצורה כזאת. אבל אם יודעים, זה פעולה מכנית, פשוטה, אין כאן שום השראה, לא צריך לחפש כאן איך אני מרגישה את זה מבחינה רגשית, אלא זה פעולה שאני יודעת שאני חייבת לעשות אותה, ונהיה לי יותר קל לעלות למעלה, ולפתוח את המעברים. לעומת זאת, אם אני רוצה לצעוק, בצורה של בלטינג או מיקס חזה, אני אעשה פעולה הפוכה. אני אשאיר את הלסת יחסית
יציבה,
כי אני לא תיפתח הרבה, זה לא גבוהה, היא יחסית, ודווקא עבוד יותר על הרוחב, אם קודם עבדנו על האורך, אז זה, אוקיי, אני לא עלה עכשיו, בוקר לא עשיתי אותה בחימום, אבל זה, ולא, וזה כמובן גורם למעבר בין הרגיסטרים. והנה, כשעובדים על רגיסטרים, אז מה, מספיק לי להגיד, אני רוצה שאת תשאירי ברגיסטר ראש. מישהי שכבר קולטת את זה, הבינה, היא תעשה את זה. אבל אם קשה לה, כמו שאת דיברת קודם על להיעזר בתנועה, אז אנחנו נגדיר איך בדיוק לעצב את ההתנהלות שלנו, כדי להגיע לדבר הזה, ולכן פה הדיוק, אנחנו חוזרות שוב, הוא הנקודה מאוד מאוד חשובה.
נכון. אז קודם כל צריך להגדיר את המטרה, למשל, גם אם נגיד בשיעור, או מישהו מביא שיר, או רוצה לעבוד על מנעד מסוים, אז מגדירים, על מה אנחנו עובדים עכשיו, למה בחרתי את התרגיל הזה? אני לא נותנת, גם את בטוח, לכולם את אותם תרגילים, כי יש לנו אוסף, ארסנל ענק של תרגילים, שלוקחים אותם נקודתית לדברים מסוימים. לא מדברת על חימום, חימום יכול לגנרי, יכול לכולם אותו דבר, אבל ברגע שנכנסים לתוך העומק של העבודה, היא בנויה ותפורה לאדם לפי מה שהוא צריך, נכון?
נקודה מאוד מאוד חשובה.
מאוד חשוב. אני למשל לא באתי מגישה, משיטה, בוא נגיד ככה, ואין לי איזה סריה של תרגילים שהולכים בדיוק אחד אחרי השני. והיו לי גם, ניסיתי את זה, כי רציתי להיות שייכת למשהו, אבל הבנתי שיש היגיון פנימי לתרגילים, תרגילים מתקדמים בצורה מאוד מסוימת, ברגע שהשגתי משהו, או לא השגתי אותו, אני מגיעה אליו מכיוון אחר. אבל המטרה עדיין נשארה אותה מטרה. לא הצלחתי בתרגיל הזה, התלמיד, לא, זה לא עבד, לא. אז בואו ננסה בתרגיל אחר, כאילו מכיוון אחר, אבל המטרה נשארת אותה מטרה. אז
אני כל כך מסכימה איתך בזה, קודם כל בגישה הזאת שבמקום שיטה, אנחנו נחפש דרך, שיטה, גישה, אנחנו באות עם איזושהי גישה מסוימת, אבל היא לא שיטתית, היא לא ככה זה ולא ככה, רק התרגילים האלה ולא אלה, כמו שלפעמים יש שיטות שמגדירות את זה.
זה קל נורא לעבוד עם שיטה, הכל כזה
כתוב. כן, אבל
זה לא תמיד עובד.
אני גם כן לא מאמינה בזה בכלל. אבל אני מאוד גם מסכימה איתך בעניין של אנחנו מתאימות את התרגילים לאנשים ולצורך שלהם גם באותו יום לפעמים, נכון. על אותו רפרטואר, ונורא חשוב לזכור, אמרתי את זה בתחילת הדברים, אבל עכשיו אולי זה זמן לחזור על זה שוב, את אותו תרגיל. בדיוק את אותו תרגיל אפשר לעשות בכל כך הרבה דרכים,
כן.
כי המטרה משתנה, ולכן לתת, נגיד, חוברת תרגילים שיש בה תתבים והעברות, היא כמעט בלתי אפשרית, למרות שאני רואה דברים כאלה. נכון. אם לא מגדירים מראש מה המטרה בתרגיל הזה, זה רק, זה עקר.
נכון,
זה מכני. תווים, זה מכני.
מכני לגמרי.
וזה לא כן. מכוון מטרה. אבל אולי מישהו ימציא חוברת תרגילים שבה קודם את כל האופציות, להחזיק את הפה בצורה כזאת, לעצב אותו ככה, להגביר את הווליום, להחליש את הווליום. אנחנו נגיע לתוצאות שונות לחלוטין.
לי זה, פתאום זה הבלחה כזאת שחשבתי על זה, כשאני עברתי מללמד רק קלאסי באופרה לשירה עכשווית, וחלק מהתלמידים שישה הוא רוק, וזה לא בדיוק, אני הכרתי את זה באוזן, אבל לא ידעתי ללמד את זה. למדתי ללמד דרך התלמידים הראשונים שלי, סליחה, אבל
כולנו ככה.
כן, כולנו ככה, אז הם מדברים אנגלית, אז בסדר. אז מה ששמתי לב לזה, שהייתי צריכה להדגים דברים שאני בעצמי לא עושה. ואני בטוחה שיש פה אנשים שצריכים להדגים, אם אתם מורים, להדגים דרך אחרת של שירה, גם נגיד מיוזיקלס, הרבה ישראלים לא הכירו את הז'אנר הזה, האמריקאים מדברים אותו, הם רק צריכים לפתוח את הפה, זה נשמע כמו מיוזיקל, אבל אנחנו לא, היינו צריכים ללמוד את הדרך הזאת, להפיק את הכל כדי להסביר אותו, אז ברגע ש אין לנו את ההדגמה הפנימית הזאת, ואני אדגים בדרך האופראי שלי משהו שאני רוצה לקבל במוזיקה אחרת, זה לא יעבוד. חייב להיות איזשהו מנגנון שמסביר מה אני רוצה, או להדגים ממשהו אחר, ממורה אחר, מאיזשהו קליפ שיעזור לי להסביר את הצבע שאני מחפשת, את ההפקה. עכשיו זה לא קורה לי כי אני למדתי את כל ההפקות שאני צריכה ללמד, ומה שאני לא יודעת אני לא מלמדת, אבל זה מאוד חשוב שלכל מעשה תהיה גם תיאוריה.
נכון, את בעצם נתת את שתי האפשרויות במה שאת אמרת, דיברת אחד זה דרך החיקוי, למשל אני רוצה לתת סגנון שעוזר לי, אז אני אמצא הקלטה ביוטיוב ואנחנו נשים ונקשיב, יחד עם זה עליי האחריות בתור המורה לפרק ולראות מה עושה את צורת השירה הזאת, מה שהיא, כדי לעזור לתלמידה שלי להצליח לחכות את זה, אם החיקוי לבד לא מספיק עובד. נכון. וזה הרבה פעמים קורה.
נכון. אז... זה כמו לדעת מה יש בתפשיל, מה יש בתפריט, ממה זה,
זה לא הדבר, הטעם הזה. זה לא רק הטעם, כן.
בדיוק. אני אוכלת משהו במסעדה, ואני אומרת, מה זה, מה זה? ו... אבל מי שמבין בזה, יודע לפרק את זה ממש לטעמים מאוד, בזה יש קצת לימונית, יש בזה, יש... מה? כן. אני מרגישה את כל המקשה. אז אותו דבר, היכולת פירוק, ואני חושבת שגם זמרים צריכים לדעת ממה דברים בנויים, כן, לחשוב כמו שפית, לחשוב כמו שף, כן, ממה התרגיל הזה בנוי, למה אני עושה אותו, וגם הסיבות שאני עושה, למה אני עושה את זה, כדי לעודד בי גם את הרצון להמשיך לעשות את זה.
נכון, 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 אנחנו באמת לפעמים גם מלמדות דברים שהתלמידים לאו דווקא ביקשו מאיתנו, אלא כי אנחנו רואות, מרגישות, שיש... מטרה יותר רחוקה כדי להתפתח.
כן.
זה בעצם חלק מהתפקיד של המורה, זה לראות את הפוטנציאל, כן. ולחשוף את התלמידים לדברים שהם אולי עוד לא חשבו, כן. ועוד לא דמיינו אותם. כן. ולכן זה באמת, צריך דרך להגדיל את המוטיבציה, ואת את היכולת גם להתאמן לבד, גם הדברים שהם בינתיים זרים להם קצת.
אני חושבת שמה שמאוד טריקי, באמת זה טריקי, ש... זה אולי גם החיסרון בהחיקוי, זה שיש מורים שיש להם צבע קול מאוד מאוד ברור, כן? והתלמיד שמגיע, נגיד יש להם צבע כהה, ולמדו, הם באו מהעולם הקלאסי, וזה נטמע, זה נשאר, מפתח פה הוא עגול, ארוך, כן? כי ככה הם למדו וככה הם מדגימים. ואז מבקשים מתלמידה לשיר איזשהו תרגיל באמת כמו, ולא, אני יכולה להדגים את זה, פעם הדגמתי רק ככה, זה לא
נכון,
יעבוד.
נכון.
זאת אומרת שאם אני יודעת על עצמי שהגוון שלי הוא כהה, ואני אומרת לה, אני רוצה את זה בהיר, כן? מפתח פה רחב.
בדיוק, אז להגדיר מה את רוצה.
להגדיר, וזה בדיוק. ישמע ככה, אם אני יכולה לבצע את זה ולהראות לה על הכיפק, אם אני לא יכולה, אני אנסה למצוא את, את המודל.
את הדרך.
נכון,
נכון
את הדרך.
נכון.
אבל אי אפשר לעשות משהו ולבקש משהו אחר.
כן.
שזה מאוד מאוד חשוב. נכון.
אני רוצה לדבר על עוד נקודה, החשיבות של ההגדרה. דברים שעושים אותם לא נכון, יכולים להיות לא נכונים מבחינה סגנונית, אבל הם גם יכולים להיות לא נכונים עד לרמה של נזק. ופה ההגדרה, מה לעשות, יש לה חשיבות מאוד מאוד גבוהה. שוב, התלמידים אחר כך הולכים הביתה, מתאמנים לבד, ואם הם מפרשים לא נכון את אופן ביצוע התרגיל ומגיעים לכאב גרון, אז הפסדנו הרבה מאוד. נכון. זה גם המורה וגם התלמיד.
נכון.
חשבתי על דוגמה, על תרגילים שנחשבים למאוד בטוחים, כמו SOVT, שהם כולם נובעים מהצרה של הפה, זה עם הקש, זה עם האור, זה ה-V, זה ה-Z, כולם תרגילים שמצמצמים את המרחב, ועוזרים בעצם לגרון ולמיתרי הקול לתפקד ביתר קלות, ומשתמשים בזה הרבה מאוד לשיקום הקול.
התנגדות, כאילו.
כן. ומשתמשים בזה הרבה מאוד כדי לשקם את הקול, או כדי ללמד לשיר עם מיתרים יותר זוגרים. כן, זה סוג של שיקום. אפילו אם לא הייתה פגיעה, אבל אם לקדם את הקול. יחד עם זאת, אני נתקלתי בתלמידים שלא הבינו את העניין, ועשו את זה ממש לא נכון, וצריך לשים לב לזה, ולא פשוט להגיד, תתרגלי מקש.
או אלו שעושים, כן, בדיוק.
כאלה.
וגם יש העניין של לתרגלי מקש ולעזוב אותו, כאילו בלי להחזיק אותו ביד. אני נורא קל לעשות זה, כי קש זה דבר קל, אז מה אכפת לי לעשות אותו, כן? אבל, או למשל תרגילים שאני
בטוח שעושים. תמשיכי, תגידי למה.
כן, אז הרבה פעמים צריך לא להשאיר את כל המשקל לקש, אני דווקא בראש האלה התרגיל שאני שמה את הקש מתחת ללשון, וזה נורא קל לעשות, כי הלשון מחזיקה את זה, אבל זה לא נכון לתת לה להחזיק את זה לבד, כי זה לא העניין. התרגיל הוא לא להחזיק את הקש, התרגיל הוא להוציא את הלשון מעבר לקש, החוצה. אז זה יכול להיות דבר כזה. אנחנו כן צריכים לתמוך עם יד, כשאנחנו מחזיקים את התרגיל.
כדי לא נתמך כל כך פה.
נכון, בדיוק.
זה ממש מאמץ גדול מדי.
כן, השפתיים עושות את העבודה, שהיד יכולה לעזור עם זה. אז גם, אז נכון, SOVT, תרגילים מעולים, ויש כאלה שאנשים שואלים אותי, שמה אני צריכה לעשות דבר הזה? כאילו, הרי לא יוצא קול כזה מגניב מהדבר הזה.
לא, הוא מוגבל, הוא חלק מהקול.
הוא מוגבל, הוא לא הכל. לא פתוח, נכון, וזה, אז נכון. אנשים, אנשים לפעמים לא רואים את הקשר בינו ובין שירה, הוא מאוד רחוק משירה, כן? אפילו הליפ טרייל נשמע כמו שירה, אבל מה שמוצאים דרך
קש, נשמע לך כמו שירה?
אנשים אוהבים את זה יותר מאשר את הקש, כי הקש אטום, מאוד אטום, הציל מאוד מתסכל, בוא נגיד ככה. אבל אם אני מסבירה את הרציונל, למי שמוכן לקלוט את זה, מי ששואל, יקבל תשובה. כן? ומי שלא שואל גם יקבל תשובה, אבל
בקצרה.
אבל בקצרה, בדיוק. כן, כן. וגם אנחנו כולנו מכירים את המבט המזוגג הזה, שאנחנו מרגישים שיש אנשים שאל תסבירו לי יותר מדי, תראו לי ואני אעשה. כן? אני עושה ואחר כך אני אשמע אולי, כן? אז זה גם עניין של טיפוסים, נכון?
נכון, נכון. את קודם דיברת על זה לפני ההקלטה, שאת מקבלת הנחיה למחשב. פליז. חזרי על זה.
אוקיי, אני לא משהו עם מחשבים, כן? אני אוהבת אותם, הם עוזרים לי להגיע לעולם, וזה נחמד. אבל באמת, באמת, אם אני צריכה משהו, אז אני קוראת לבעל שלי, או אני קוראת למישהו שיציל אותי.
בדיוק, אל תבלבל את המוח, תגידי מה לעשות. 1, 2, 3,
בדיוק. תראו לי את זה, אני אעשה מעולה אחר כך, כן? ככה למדתי להתעסק עם הרבה דברים. אבל לא תמיד אפשר להראות לי את זה, גם כי הבן אדם
אולי נמצא.
המציאו את הזום, ואפשר לעשות גם לייב וזה. ככה בניתי את האתר שלי, הבן אדם עמד איתי מהצד השני, זאת אומרת, בזום, עם שיתוף מסך ודברים כאלה. אבל אני אומרת, כשאין את ההזדמנות הזאת שיראו לי, גם לא רוצים או לא מסתדר או יקר לי לעשות את ה... לבקש ממישהו שיעשה את זה איתי, צריך להסביר לי, אני צריכה לקרוא את ההוראות, כן?
ותחשבי על מצב במחשבים, בפיתוח קול, שמשהו משתבש, ואנחנו לבד.
ואז מה?
בדיוק, ואז אנחנו חוזרות רגע לתרגול בבית, ואז מה עושים? אם לא מבינים, אני כאן, זה הפנייה נרגשת, לכל אלה שאין להם סבלנות לשמוע, למה, אלא רק, יאללה, יאללה, בואי תכלס, לשיר, לשיר.
לשיר, לשיר.
למה, כן, צריך לדעת. כי לפעמים דברים לא בדיוק מצליחים.
כן.
ואז, בלי המורה.
נכון. נכון, אתם לא רואים אותנו שבוע או שבועיים או לא יודעת כמה זמן.
ואז מנסים ומנסים, ואם לא יודעים מה עושים ועושים את זה גם לא נכון, רק מחריפים את המצב, ובסופו של דבר המורה לא טובה, השיר גרוע, אני זמרת מחורבנת, ושום דבר מהדברים האלו הוא לא נכון.
בדיוק.
אלא עשית את זה לא נכון, ובואי נלמד איך לעשות את זה נכון, ויש דרך, תלמדי איך עושים אותה.
נכון. ואני גם חושבת שאנשים לא שוכחים תרגיל שהם מבינים אותו.
או, נכון מאוד.
נכון, כי תרגיל שאת לא מבינה, איך זה היה בדיוק? אבל תרגיל שאני הבנתי, למה עשיתי את הסירנה הזאת על אור? למה אני עושה במפתח כזה? למה אני מורידה את הווליום כשאני עולה למעלה, כשאני רוצה ליצור איזשהו, לעבור, להקל על המעברים שלי, נכון? לעבור רגיסטרים. ברגע שהבנתי מה, אני לא אשכח את זה. לעולם לא אשכח את זה.
נכון מאוד.
כן.
אני חושבת שמזה בא הדמעם. משפט זה כמו לרכב על אופניים, שאתה באמת יודע, זה כבר הוטמע,
בפנים.
אז אתה תוכל לחזור לזה אפילו שתתרחק מזה.
כן.
אני רוצה להביא אותנו לנושא, אני חושבת האחרון בעניין הזה, זה עבודה לשירים.
כן.
ששירים, קודם כל, כולנו יודעות שהמניע של עבודה על שיר זה הבעה רגשית, האמנותית, אבל אנחנו גם יודעות שאם אנחנו צריכות להוציא את זה דרך הקול, אז הקול עושה דברים מסוימים, כדי להביע את הרגש המסוים הזה. ופה כן נדרשת התמודדות שוב לפעמים עם העניינים הטכניים. והחלטות שהן מאוד מודעות, ואני רוצה לתת איזושהי דוגמה, וגם לך הייתה איזושהי דוגמה. למשל, אם אותו פזמון חוזר כמה פעמים בשיר, אז הרבה פעמים הנטייה האוטומטית היא לשיר אותו אותו דבר.
נכון.
לפעמים אפילו היו אנשים שהציעו,
פזמון חוזר,
ואפילו הציעו להקליט, להשתמש בהקלטה, נגיד,
להכפיל אותו, להכפיל אותו.
אוקיי, אבל יש קרה משהו בדרך. עכשיו, אנחנו לא ממש ניכנס לעומק של הגשת שיר, כי זה נושא בפני עצמו, אבל עדיין צריך להכיר בזה, ששיר הוא בדיוק כמו בחיים, יש כל הזמן תנועה והתפתחות רגשית, שמתבטאת במקרה הזה גם דרך הכל.
מתקדמת בזמן.
בדיוק, גם דרך העיבוד, אבל הכי הרבה זה צריך להתבטא דרך הכל. אז למשל, בפזמון הראשון אני ארצה להביע רגש שאולי מופנם, עצוב, אני אעבור אולי להפקת קול קצת יותר דקה, של מיתרים דקים, קול יותר עברי, בפזמון השני אני הבנתי משהו, ואני אומרת, לא, אני לא ממש מוכנה שזה יהיה ככה. ואז אני אשתמש בקול יותר מלא. Mm-hmm. עברתי כבר רגיסטר, קודם mm-hmm. הייתי במיקס ראש, עכשיו אני אולי במיקס חזה או בחזה לגמרי. ווליום קצת יותר גדול. הדיקציה שלי mm-hmm. היא יותר mm-hmm. חדה, אני לא כן. בטוחה שזאת המילה. יותר כבדה, יותר מודגשת, זהו, זאת המילה. כן. בקודם יכול להיות שהכל הזרימה הייתה יותר לגטו. בקיצור, אני עושה החלטות. עכשיו, אני חוזרת שוב, בהחלט יכול להיות שיש לנו לפעמים את האינטואיציה שאומרת לנו לעשות את זה ככה, אבל כל כך הרבה בשיעורים אנחנו רואות את זה, ואני גם כל כך הרבה שומעת זמרים מפורסמים mm-hmm. בעולם, mm-hmm. שלא עושים את זה, אין מודעות, אין מודעות להתפתחות, ולכן כן צריך לעשות בחירה ולהגיד, פה אני עושה ככה, ואני מבקש את התלמידי גם לכתוב, יותר לגטו, אברירי, מיקס ראש, בפזמון הבא אני אומרת, צילי חזה,
נכון.
דיקציה מודגשת,
כן.
וכו.
אני חושבת שאם תראו, בדרך כלל פרטיטורות של זמרי אופרה, זה מהעולם שאני ראיתי, כן. ממש מעל כל משפט יש איזושהי הוראה. עכשיו גם אם מסתכלים על, על לא רק ההוראה של הזמר, כן. יש גם סוגים מסוימים במוזיקה, למשל מאלר כתב את הלידר שלו, והוא כתב, בפירוש מה הוא רוצה.
הנחיות מדויקות.
הנחיות מדויקות. זאת אומרת, אז בוא נגיד שמלחינים מתקופת הברוק לא כתבו, מה שאתם רואים עכשיו זה רק עריכה. אבל ברגע שמלחינים התחילו לכתוב ספציפית מה הם רוצים בפוסט רומנטיקה או משהו כזה, ומעלה, אז אמר צריך לבצע בדיוק. ככתוב.
כן. במקרה הזה, זה מוכתב לו, אבל היום אנחנו כמובן עובדות על אינטרפטציה אישית, אבל עדיין, שצריך לדעת מה לעשות, טכנית גם, כדי להגיע לתוצאות האלה, אם זה לא קורה לבד.
זה בא מתוך ניתוח, כן? זה בא מתוך הבנה, וזה באמת עושים עם מורה או מורה, או לבד, כשממש כבר מתקדמים, להבין מה היא עשתה בשיר הזה, איך בשיר הזה, שלו, של ליידי גאגה, שמדברים עליו, איך היא מפתחת אותו, הרי מנגינה חוזרת על עצמה.
מצוין, דוגמה טובה.
ועוד, עוד ועוד, והפזמון הראשון הוא ככה, והפזמון השני, לתת בראש, זאת אומרת, יש לה, ואז היא חוזרת חזרה, לפעמים יוצרים מעגל בדינמיקה. זאת אומרת, יש לזה שהיא חשיבות, לא צריך לחכות, דווקא אפשר להגיד, אני עושה הפוך, דווקא, אני רוצה להתחיל חזק ואחר כך חלש. אני עושה משהו אחר.
אבל אני בוחרת.
אני בוחרת ואני יודעת, בדיוק. אז דוגמה מתוך הזה...
אני ממש שמחה שהבאת את הדוגמה, אני ממש ממליצה לכל מי שמקשיב.
שמחה שהבאת אותי.
היי רותי.
I'm happy to be here. I'm happy to be here.
איזה רגע זה היה עכשיו.
זה מצחיק.
זה נהדר. אני מקווה שאחרי השידור, תלכו להקשיב קודם כל לדוגמה הזאת, ללידי גאגה, איך קוראים לשיר?
שלו.
שלו. ו... בעקבות זה, לכו להקשיב לזמרים שאתם מאוד אוהבים ומעריכים את ההגשה שלהם, ותקשיבו לשינויים שהם עושים, ותנתחו את זה טכנית, מה הזמר עושה, להגיד, זה מרגש אותי, זה להישאר בעצם בתור מתבונן אובייקטיבי, בדיוק, לא, אם אנחנו זמרים שרוצים להגיש יותר טוב, אנחנו צריכים לדעת מה הבחירות שלנו, ואיך להגיע אליהן, לכו תנתחו, ממש תכתבו לעצמכם, מה היא עושה בבית הזה, איך הפזמון הזה שונה מהפזמון הזה, אני חושבת שאתם תראו, ותשמעו דברים בצורה אחרת לחלוטין, וזה נורא נורא יקדם אתכם כזמרים, וכמורים.
יפה, תמי.
אוקיי, מקווה שתרמנו לכם כמו תמיד.
ותקשיבו לנו, ותשתפו את הפודקאסט, ועם עוד אנשים, מה את אומרת?
כן, כדאי, כדאי.
הם ידעו לכם ואנחנו נודה לכם.
נכון.
אז להתראות בשיחה הבאה.